יבמות, דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח, עמוד ב', 14 שורות מלמטה, במילה בישלמה. אומר דוד המלך בספר תהילים, מזמור קל"ג, מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. מה פירוש שבט אחים גם יחד? הפסוק אומר, כי ישבו אחים יחדיו. ישבו אחים יחדיו. שבט אחים גם יחד. דורשים חכמנו זיכרונם לברכה, שמדובר כאן שלאחים יש ישיבה אחת בעולם. מה פירוש ישיבה אחת בעולם? ישיבת פונוביץ', ישיבת סלבודקה. ישיבה אחת בעולם, הכוונה שהם חיו באותו זמן. ניקח דוגמה, שני אחים, ראובן ושמעון. שבט אחים גם יחד. חיים באותו זמן עלי אדמות. ראובן הלך והתחתן, הייתה חתונה לשם ולתפארת. כל עמי ועמי באו להשתתף. הוא התחתן, השם של הכלה אסתר. שמעון הלך גם והתחתן עם חנה. וכך הם היו ביחד, מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. יום אחד, לא עלינו, קרתה טרגדיה איומה. ראובן עזב את העולם בלי להשאיר אחריו צאצאים. בהמשך נולד להם אח לוי. לוי כבר לא היה באותה ישיבה אחת בעולם עם ראובן. הוא נולד אחרי שראובן נפטר. הוא לא שייך במה שהפסוק אומר, כי ישבו אחים יחדיו. לכן, בעוד שהתורה ממשיכה ואומרת, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, נאמר ראובן, לא תהיה אשת המת, במקרה של הדוגמה שלנו, אסתר, החוצה לאיש זר. היא לא יכולה ללכת להתחתן עכשיו עם מישהו זר, אלא יבמה, אח של בעלה, שמעון, יבוא עליה ולקחה לא לאישה. אבל זה דווקא אלה שישבו יחדיו, שהייתה להם ישיבה אחת בעולם. לוי, אסור לו ליבם את אשת ראובן, את אסתר, היא אסורה עליו. אשת אחיו שלא היה בעולמו, עם כל הכבוד ללוי, אבל ראובן לא היה בעולמו. כשלוי נולד, ראובן כבר נפטר, אז אשתו היא אשת אחיו שלא היה בעולמו. היא אסורה לוי. חכמים סוברים שאשת ראובן אסורה לוי לנצח. כל מה שיעבור כעת על, במקרה שלנו אסתר, אשת ראובן, לא משנה מי תתחתן אחר כך, היא נשארת אסורה לוי לנצח. גם אם נאמר שמעון הלך ואיבם אותה, היא אסורה לוי. גם אם שמעון ייבם את אשת ראובן עוד לפני שלוי נולד, וכשלוי פתח את העיניים פעם ראשונה בחיים ונשם את הנשימה הראשונה שלו בעולם הזה, כבר אסתר הייתה נשואה לשמעון, אחיו שבעולמו. בכל זאת, לפי דעת חכמים, אסתר אשת ראובן אסורה לוי. רבי שמעון בר יוחאי חולק. הוא סובר, מפורש במשנה האחרונה שלמדנו, שאם נולד לוי אחרי ששמעון ייבם את אסתר, אשת ראובן, ודאי שאסתר לא נחשבת אשת אחיו שלו היה בעולמו, כלפי לוי. ואם שמעון גם יעזוב את העולם בלי להשאיר צאצאים, ואסתר תיפול לייבום לפני לוי, יהיה מותר ללוי לייבם אותה. היא לא אסורה עליו, על אף שהיא הייתה בעבר אשת ראובן. כך דעתו של רבי שמעון. בא רבי הושעיה עם חידוש. דע לך שרבי שמעון יודע גם במקרה של המשנה הקודמת. גם אם לוי כשהוא נולד, הפצע עדיין היה מדמם, מה שזה נקרא. אשת ראובן עדיין הייתה יבמה, עדיין לא ייבמו אותה. עדיין הייתה ממתינה לייבום, מה שנקרא. וכשלוי נולד, הוא נולד למציאות שאסתר אסורה עליו, כי אשת אחיו שלו היה בעולמו. אם בהמשך חייו של לוי הלך שמעון אחיו ויבם את אותה אסתר אשת ראובן, אומר רבי הושעיה, נכון שרבי שמעון לא אמר מפורש, אבל גם במקרה הזה יסבור רבי שמעון, שאסתר אשת ראובן שכעת נשואה לשמעון, תהיה מותרת ללוי במקרה ששמעון ייפטר מן העולם בלי להשאיר צאצאים. היא כבר לא תחשב אשת אחיו שלו היה בעולמו. חידוש של רבי הושעיה. ובהמשך השיעור שלפנינו אנחנו נוכיח שלא כדעתו. שלא כדעתו. נוכיח, כמו דבריו של רב פאפה, שנראה את דבריו בהמשך, שבמקרה הזה, שכשלוי נולד, מה שהגדרנו, הפצע עדיין היה מדמם, דהיינו שאסתר עדיין הייתה שומרת יבם, עדיין המתינה שיבמו אותה, שמעון עדיין לא ייבם אותה, ובמצב הזה היא בוודאי אסורה על לוי, היא תהיה שער אסורה עליו לנצח. וזה גם רבי שמעון יודע. אבל כעת אנחנו נמצאים בדעתו של רבי הושעיה, שסובר שרבי שמעון, גם במקרה שכשלוי נולד, עדיין אסתר המתינה לייבום, והייתה אסורה עליו, אם בסוף שמעון ייבם אותה, היא חוזרת להיות מותרת. היא הופכת להיות מותרת על לוי. ככה סובר רבי הושעיה. מקשה הגמרא ומבקשת הסבר. אתה רבי הושעיה אומר שדעתו של רבי שמעון שתמיד אשת אחיו שלא היה בעולמו, אסתר שהייתה נשואה לראובן אחיו של לוי, שראובן לא היה בעולמו של לוי, ברגע שהיא הלכה והייתה נשואה לשמעון, אז היא הופכת להיות מותרת ללוי, אם שמעון יעזוב את העולם בלי ילדים? בשלמה, אם שמעון ייבם אותה, והייתה נשואה לשמעון, ורק אחר כך נולד לוי. אני מבין למה, אם בסוף שמעון גם יעזוב את העולם בלי ילדים, לוי יוכל לייבם אותה. כי לוי אשכחה, הוא פגש אותה, את אשת זאת שהייתה פעם אשת ראובן והתייבמה לשמעון, בהתר ההשכחה, כשנולד לוי, היא הייתה אשת אחיו שבעולמו, אשת שמעון. לא הייתה זיקה של ייבום לאשת ראובן שהיא ממתינה לייבום, היא כבר התייבמה. כל מה שלוי היה קשור אל אותה, אשת ראובן, שכעת אשת שמעון, הוא מכיר אותה כאשת שמעון בלבד, ולא שום קשר אחר. אז מובן, למה אם שמעון יעזוב את העולם בלי ילדים, היא תהיה מותרת לייבום ללוי. אלא, אם לוי נולד, כשאסתר הייתה אסורה עליו, כי הייתה אשת ראובן אחיו, שנפטר לפני שהוא נולד, שלא היה בעולמו, ורק אחר כך, שמעון ייבם אותה. מה הייתה מה? למה נאמר שרבי שמעון מתיר שאם שמעון שבדוגמה יעזוב את העולם בלי ילדים, היא תהיה מותרת בייבום ללוי? הרי היא כבר נאסרה עליו כשהוא נולד, היא הייתה אסורה עליו. איך היא נהייתה מותרת? היא הרי הפכה להיות אשת אחיו. הרי אשתו של ראובן הפכה להיות אשת אחיו של לוי. והרי לוי היה אסור לו לייבם אותה. כי זה היה שלו בעולמו. הוא נולד אחרי שראובן נפטר. אז היא נשארת באיסור כל ימיו. לכאורה. כי אשת אחיו שלו במקום מצווה. זה כמו כל ערווה שבתורה שנשארת אסורה לתמיד. איפה נהיה פה ההיתר הזה? הגמרא מנסה לחדש חידוש, חידוש עצום. כסבר רבי שמעון, יש זיקה. מה פירוש? ברור שיש זיקה. זיקה הכוונה קשר. יש קשר בין היבמה לבין היבם. והקשר שברור שיש, שהיא מחויבת להתייבם אליו. היא לא יכולה להתחתן עם אדם זר. אבל הגמרא כעת מחדשת שרבי שמעון סובר שיש זיקה מעבר. דהיינו שזה נחשב כאילו היבם כבר קידש את היבמה קצת. קצת קידושין. אבל רבי שמעון סובר שזה לא סתם קצת קידושין. אלא וזיקה ככנוסה דמיה. זה נחשב כאילו כבר התייבמה לגמרי. כאילו היא כבר נשואה לשמעון. ברגע ש... אסתר אשת ראובן ממתינה לייבום לשמעון, כאילו שמעון כבר ייבם אותה באותו רגע. כשלוי נולד, מבחינתו, אסתר כעת אשת שמעון, כי שמעון כאילו ייבם אותה. חידוש. מתקיף לרב יוסף, מקשה קושייה עצומה. ברור לרבי שמעון, שעצם הזיקה שיש בין היבמה ליבם זה נחשב כאילו כבר התייבמה? השתא, אני הוכיח לך כעת שלא רק זיקה היה, וגם מאמר. היבם קנה בקניין מאמר את היבמה. קניין מאמר, אנחנו יודעים שאישה נקנית, מתקדשת, בשלושה דרכים. או בכסף, מה שאנחנו נותנים טבעת נישואים, או בשטר שאדם נותן לה, מקדש אותה בשטר, או בביאה, לשם קידושין. אבל היבמה מהתורה נקנית רק בביאה, לא בכסף ובשטר. תקנו חכמים שיהיה אפשר קניין חלקי לקנות יבמה על ידי כסף או על ידי שטר. וזה נקרא קניין מאמר, שהיא קנויה לא רק מדרבנן באופן חלקי, שאז אם היו למשל כמה אחים, כעת רק אל האח שנתן לה מאמר היא יכולה להתייבם, היא אסורה כעת על שאר האחים. וזה כמו קצת קידושין, שהיבם קידש את היבמה. גם אם היה מאמר, בנוסף לזיקה, מספקה לי לרבי שמעון, היא ככנוסה דמיה, אליו ככנוסה דמיה. האם זה נחשב כאילו היבמה כבר התייבמה או לא? אז כשיש רק זיקה לבד, לחודה, מבעיה וכי צריך לומר, שלפי דעתו של רבי שמעון, לא פשוט לנו שהיא נחשבת ככנוסה, מהי היא? היכן ההוכחה של רבי שמעון מסתפק כשהיבם קנה בקניין מאמר את היבמה, האם זה נחשב שהיא כנוסה? דתנן, משנה בהמשך המסכת. שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, נשואים שלוש נשים שהן לא אחיות והן לא קרובות זו לזו. אלא הם נוכריות לעניין קרבה משפחתית. אין ביניהם קרבה משפחתית בין השלוש נשים. ניקח דוגמה, ראובן התחתן עם שרה, שמעון התחתן עם מרים, לוי התחתן עם צילה. ומת אחד מהם, נאמר ראובן. שרה אשתו נופלת לייבום לפני שמעון ולוי. והסבא שני נאמר שמעון, קניין מאמר. ואז שמעון מת בלי ילדים והוא נשוי כעת. אישה אחת הוא נשוי אליה מהתורה הזאת מרים, והאישה הנוספת שהוא רק עשה במאמר מדרבנן, זאת אשת ראובן, שרה. הרי אלו, גם שרה וגם מרים, חולצות, מקבלות חליצה מלוי, ולא מתייבמות אף אחת מהן. שנאמר, לעניין מצוות ייבום, ומת אחד מהם, מהאחים, והיבמה היא אשתו רק שלו, קשורה רק אליו, אז יבמה יבוא עליה. מי שעליה זיקת יבם אחד. היא נופלת ליבום רק בגלל אחד. ולא מי שעליה זיקת שני יבמים. במקרה שלנו, שרה הייתה אשת ראובן. והיא נופלת ליבום כי הייתה אשת ראובן. היא נפלה ליבום לפני שמעון ולוי. אחר כך שמעון הלך וקנה אותה בקניין מאמר, שזה רק קצת קידושין, מדרבנן. עדיין הזיקה מצד ראובן לא בטלה, כי מהתורה שמעון לא עשה פה שום דבר. אבל מכיוון שמדרבנן שמעון כן קנה אותה בקניין מאמר, ועכשיו הוא נפטר בעצמו בלי להשאיר צאצאים, אז מדרבנן יש כעת זיקה אצל שרה גם מצד שמעון. אז בעצם שרה, כשהיא נופלת כעת ליבום לפני לוי, היא נופלת ליבום מחמת שני אחים, גם מחמת בעלה ראובן, וגם מחמת זה שקנה אותה במאמר שמעון. במקרה כזה אין מצוות ייבום, רק מצוות חליצה. כמובן שהדרשה הזאת היא לא דרשה גמורה. כמו שרש"י כותב בדף י"ב, זה רק רמז, סמך לדברי חכמים. כי הרי מהתורה, שרה היא רק נופלת ליבום מחמת ראובן. כי מצד התורה שמעון לא עשה פה שום דבר. כל המאמר זה רק מדרבנן. זה שיש לה כעת זיקה גם מראובן וגם משמעון, זה רק מדרבנן. מהתורה יש לה זיקה רק מראובן. אבל חכמים לקחו רמז מהפסוק הזה לתקנה שלהם, שקניין מאמר כן הותיר את החותם שלו על אותה שרה, וכעת כשלוי רוצה לייבם אותה, היא אסורה עליו מדרבנן, מחמת שהיא נופלת אליו גם מצד ראובן וגם מצד שמעון. זה דעת חכמים. ומה לגבי צרתה? היא גם כן אסורה בייבום. כי היא צרת אחת שאינה ראויה לייבום. מדרבנן היא נחשבת גם אשתו האמיתית של שמעון, שקראנו לה מרים, היא מדרבנן נחשבת צרה של שרה, שאסורה בייבום. אז היא צרתה גם אסורה בייבום, לכן שניהן חולצות. לוי צריך לעשות חליצה גם לאשת ראובן וגם לאשת שמעון. לעומת זאת, רבי שמעון בר יוחאי חולק ואומר, מייבם, אבל רק לאחת מהם. לאיזו הוא מהן שירצה. והגמרא מביאה ברייתא שמבארת את דעתו של רבי שמעון, שיש לו ספק האם המאמר קונה. אם הוא קונה, אז הוא קונה קניין גמור. אז היא רק אשת שמעון, היא כבר לא נחשבת נופלת ליבום מחמת ראובן. ואם כן, אם שמעון נפטר בלי ילדים, בלי צאצאים, היא נופלת ליבום רק מצד שמעון לפני לוי, אז לוי יכול לתת לה ייבום, אבל אז הוא לא יכול לייבם גם את השנייה, גם את מרים, כי לפי זה ששתיהן נשואות לשמעון, אפשר לייבם רק אחת מהן, אפשר לייבם את שתי נשותיו של שמעון. ייבום זה רק באחת מנשותיו. ואם מאמר לא קונה, אז אם כן שמעון לא עשה כלום כלפי אשת ראובן שרה, אז היא נחשבת עדיין, שרה נחשבת עדיין, שנופלת לייבום מחמת בעלה ראובן לפני לוי. אז שמעון לא עשה כלום, לוי ייתן לייבום. אבל אז, וחולץ לשנייה. למה? כי יש ספק, אולי המאמר כן קונה. ואם המאמר קונה, אז אי אפשר עכשיו לייבם את אשת שמעון. כי אפשר לייבם את שתי נשותיו של שמעון. אם הוא ייבם את שרה, הוא לא יכול לייבם גם את מרים, בדוגמה שהבאנו. הוא יכול מצד שני גם לייבם רק את מרים. ואז שרה תהיה אסורה, כי יש לנו ספק, אולי בעצם המאמר שעשה שמעון בשרה, כן קנה, ואז הוא כבר ייבם את... לוי ייבם את מרים, הוא לא יכול כעת לייבם גם את שרה, אבל לחלוץ לו הוא כן יצטרך, כי יכול להיות שהמאמר לא קנה כלום. מבאר את הגמרא, למה לפי רבי שמעון, יבום מיתרווה יהיו לא. למה אי אפשר לייבם את שתי אנשים? הרי שרה נופלת מחמת ראובן, מרים נופלת מחמת שמעון, למה שלוי לא יוכל לייבם את שתיהן? דדילמה, יש חשש שמא יש זיקה. אולי יש כן קשר בין שרה כעת לשמעון, וזה נחשב כמו ששמעון נשוי עם שתי נשים, גם עם שרה וגם עם מרים. ואבו שני יבמות הבאות מבית אחד. והתורה אומרת שביבום האח בונה את בית אחיו. בית אחד הוא בונה. הוא לא יכול לייבם את שתי נשותיו של אחיו. לא שני בתים. מצד שני, לדעת רבי שמעון, יבום מאחדה, לייבם רק את אחת מנשותיו של שמעון, והיא פטור אידך, ושהאישה השנייה תהיה פטורה מייבום וחליצה, זה גם לא. למה? דדילמה, אין זיקה ככנוסה. אולי, זה ששמעון קנה בקניין מאמר, את שרה, אשת ראובן אחיו, יחד עם הזיקה שיש ביניהם, אולי זה כלום מהתורה. ושרה לא נחשבת שום קשר בינו לבינה, בינה לבינו. היא עדיין אשת ראובן שמת, והיא נופלת לוי לייבום רק מצד ראובן. מרים! היא לבדה נופלת לייבום לפני לוי מצד שמעון. ואם ככה, שתי אנשים שכעת נופלות לייבום לפני לוי באות משני בתים, אחת מביתו של ראובן והשנייה מביתו של שמעון. אבו לו שתי יבמות הבאות משני בתים, והן שתיהן חייבות בייבום, אז אי אפשר לפתור אחת מהן אפילו מחליצה. על מה? מהמשנה הזאת מוכח? מספקה לי לרבי שמעון, גם שבדוגמה שלנו הבאנו שמעון עשה מאמר באשת ראובן, עדיין יש לרבי שמעון בר יוחאי ספק, האם יש בכלל זיקה בין אשת ראובן לבין שמעון? אז איך אתה אומר כדבר פשוט, שלפי רבי שמעון, עצם הנפילה של היבמה לייבום לפני היבם כבר נחשב כאילו הוא קידש אותה, כאילו ייבם אותה. כדבר ודאי מהתורה. הרי גם כשהוא עושה מאמר היבם ביבמה, עדיין רבי שמעון מסתפק אם זה מועיל להחשיב את היבמה כמו שהיא כנוסה. וכי תאמה, האם תרצה לטעון ולומר שאכן לפי רבי שמעון בר יוחאי, הזיקה, שיש בין היבמה ליבם, זה נחשב כאילו כבר היא התייבמה לו. ומדאורייתא הכי נמי, דמייב מחדה ומפטרה חדה. מהתורה באמת אנחנו מחשיבים גם את שרה שהייתה אשת ראובן כמו נשואה לשמעון, ולכן מספיק שלוי ייבם את אחת מנשותיו של שמעון והשנייה תהיה פטורה אפילו מחליצה, ורק מדרבנן הוא דאסור. למה שזה יהיה אסור? גזרה משום שמה יאמרו במקרה דומה, כששתי יבמות הבאות ממש משני בתים. למה הן באות ממש משני בתים? נאמר שיהיה מדובר במקרה שלא אומרים זיקה ככנוסה. מה פירוש? נשתמש עם אותה דוגמה, ראובן, שמעון ולוי. ראובן נשוי לשרה, שמעון למרים ולוי לצילה. נאמר שראובן ושמעון עצמו את עיניהם באותו רגע ונפטרו. נשותיהם נופלות לייבום לפני לוי באופן שווה. ואז הם בוודאי שתיהן חייבות בייבום באותה מידה. ואי אפשר לומר על אחת מהם שהיה לה זיקה ככנוסה כלפי שמעון. מה שייך? ראובן ושמעון נפטרו יחד. אז בוודאי שלוי חייב לייבם גם את אשת ראובן וגם את אשת שמעון, או לחלוץ לכל אחת מהן. ואנשים יטעו לומר, תראה מה זה, היה מקרה מאוד דומה, כשראובן נפטר קודם ולאחר מכן שמעון, אמרנו שאשת ראובן נחשבת כמו נשואה לשמעון, אם אנחנו אומרים שזיקה לבד זה כבר מספיק. כמו שאנחנו רוצים לטעון לומר שלפי רבי שמעון, זיקה זה כבר ממש כמו כנוסה. אז אם כן, כשראובן נפטר קודם ולאחר מכן שמעון, אז אמרנו שאשת ראובן כבר הייתה נחשבת כמו שהתייבמה כבר לשמעון, בעצם הזיקה שהייתה ביניהם. ואז אני חושב שלשמעון היו שתי נשים, גם את שרה וגם את מרים, ולכן הספיק ללוי לייבם רק את אחת מהם. אז אנשים יטעו לומר שגם במקרה שראובן ושמעון נפטרו יחד, לוי מספיק לו לייבם את אחת מנשותיהם. אחד המייבמה, אנשים יטעו לומר שמספיק לייבם אחת, ואידך מפטר בבלו כלום. ושנייה לא צריכה אפילו חליצה, ובשביל זה תקנו חכמים שיעשו חליצה בשנייה, אבל באמת, יכול להיות שמכיוון שרבי שמעון סובר, רבי שמעון בר יוחאי סובר שזיקה זה כמו שהיא כבר התייבמה, אז אשת ראובן נחשבת כמו נשואה לשמעון, ואם כן, כשלוי צריך לייבם, מספיק שייבם רק את אחת מהם, והסיבה שהוא נותן חליצה לשנייה, זה כדי שלא יבוא לטעות הזאת, זה לא נכון. והתאמה דרבי שמעון, טעמו של רבי שמעון שסובר, שצריך לחלוץ לשנייה, משום מה אמר ולאו מאמר הוא, זה כי רבי שמעון מסתפק, האם המאמר שקנה, בדוגמה שלנו, שמעון, את אשת ראובן שרה, האם זה קונה או לא קונה, זאת הסיבה שלכן הוא אומר, שלא מספיק לייבם אחת מהם, צריך גם לחלוץ לשנייה, איפה אנחנו מוצאים שכך סובר רבי שמעון? דתניה, אמר להם רבי שמעון, הוא בכבודו ובעצמו אמר לחכמים. אתם יודעים למה לפי דעתי מייבמים אחת מהם וחולצים לשנייה? אם מאמרו של שני, שמעון, שהוא קנה בו את אשת ראובן, את שרה, נחשב מאמר והוא קנה אותה כעניין גמור, אם כן, אשת שני הוא בועל, אז כששמעון נפטר בלי ילדים ונשותיו נופלות לייבום לפני לוי, אז כשלוי נותן ייבום לאותה שרה שפעם הייתה אשת ראובן, כעת זה נחשב שהיא אשת שמעון, והוא מייבם את אשת שמעון. ואז האישה הנוספת, שבמקרה שלנו הבאנו ששמה מרים, בדוגמה, פטורה אפילו מחליצה, אסור לו לייבם אותה בוודאי. ואם מאמרו של שני אינו מאמר, ואם מה ששמעון עשה מאמר בשרה אשת ראובן זה כלום, אז היא עדיין לא קשורה אליו בכלום. אש, אז אם כן, כשלוי יבוא וייבם את שרה אשת ראובן, אשת ראשון הוא בועל, אז אם כן הוא ייבם רק את אשת ראובן. ואם כן, במרים הוא עדיין לא תיקן כלום. מרים גם אמורה לקבל או ייבום או חליצה, לכן שייתן החליצה. זה כמו שביארנו תוך כדי שהבאנו את דבריו של רבי שמעון, הבאנו את זה על פי דברי הברייתא הזאת. אבל בכל אופן רואים כאן בדברי רבי שמעון מפורש, שכל הסיבה שלא מספיק לייבם אחת מהם, או כל הסיבה למה אסור לייבם את שתיהן, זה כי יש לו ספק, האם המאמר ששמעון קנה בו את שרה אשת ראובן, קונה או לא קונה, או קונה לגמרי או לא קונה בכלל. ואם רבי שמעון מסתפק, אם מאמר קונה, כל שכן שהיא לא קנויה לו בלי מאמר, איך אתה רוצה לבוא ולומר שעצם הזיקה שיש בין שרה לשמעון, זה כבר נחשב כאילו שמעון ייבם אותה. זיקה ככנוסה לפי רבי שמעון, זה לא ייתכן, כי הרי גם אם מאמר עדיין יש ספק אם זה נחשב ככנוסה לפי דעתו. אמר לי אביי, לרב יוסף, שהוא הביא את ההתקפה הזאת על ההסבר בדברי רבי שמעון, אתה שם לב לנקודה מאוד מאוד משמעותית כאן? נאמר שרבי שמעון סובר זיקה ככנוסה, בסדר? זה שיש חיוב ייבום בין היבם ליבמה, נחשב כאילו כבר התייבמה. למי? יש כאן שני אחים. כשראובן נפטר, שרה אשתו, האלמנה, נופלת לייבום גם לפני שמעון וגם לפני לוי. אז למי מביניהם יש את הזיקה לאותה שרה? ולא שני לך, וכי אין לך הבדל בין זיקת יבם אחד, כששרה נופלת לייבום רק לפני יבם אחד, לזיקת שני יבמים, כשנופלת לייבום לפני שני יבמים. דילמה, ייתכן לבאר שבאמת, לפי דעתו של רבי שמעון, זיקה ככנוסה. ולכן, במקרה של המשנה, יש את אחיו שלא היה בעולמו, היה רק את ראובן ושמעון. הם היחידים שהיו שבט אחים גם יחד, מה טוב ומה נעים. ראובן נפטר, בדוגמה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, השתמשנו שאשתו בשם אסתר נופלת לייבום לפני שמעון בלבד. כי לוי עוד לא נולד בכלל. אולי אז במקרה הזה, אפילו אם שמעון לא ייבם אותה, מכיוון שהוא היחיד שנופלת לפניו לייבום, רק אז סובר רבי שמעון זיקה ככנוסה. אבל במקרה שלנו, כשיש כאן שני יבמין, שלושה אחים נשואים שלוש נשים נוכריות, מה שהבאנו, שעשה שמעון מאמר בשרה אשת ראובן. הרי כשראובן נפטר, אשתו שרה נופלת ליבום גם לפני שמעון וגם לפני לוי. שני יבמים, אולי אז אומר רבי שמעון, שלא אומרים זיקה ככנוסה, ככנוסה למי? הזיקה היא לשניים, לאיזה מביניהם תגיד שהיא ככנוסה? אז אם כן, עדיין דבריו של רבי הושעיה לא נדחו. אפשר להסביר את דבריו, עדיין גם עם דברי המשנה שיקשן. מביאה הגמרא עכשיו קושיה נוספת. ומי שני לי לרבי שמעון? זאת אומרת, הגמרא כאילו מקשה רק על הנקודה הזאת שאתה רוצה לומר, שרבי שמעון יש לו הבדל, וכל מה שאנחנו אומרים שהוא סובר שעצם הזיקה זה כמו שכבר התייבמה, זה רק כשיש אח אחד, ולא כשיש שני אחים. אבל הגמרא בעצם מקשה על כל הרעיון של רבי הושעיה. שרבי הושעיה אומר שהאיסור אשת אחיו שלא היה בעולמו, ואני אקרא לזה בדוגמה, כן? האיסור של לוי לייבם את אסתר אשת ראובן אחיו שנפטר לפני שהוא נולד, זה לא נאמר במקרה ששמעון הלך וייבם אותה. כי אם שמעון הלך וייבם אותה, ושמעון בעצמו נפטר בלי ילדים, אז כאילו, אולי נשתמש במשפט הזה, הוא הכשיר אותה עכשיו. כי היא כבר לא הופכת להיות אשת ראובן, היא הופכת להיות אשת שמעון, ושמעון הרי כן היה בעולמו של לוי, כשלוי נולד שמעון היה חי. רצינו לומר, רבי הושעיה רוצה לומר, שלפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, אפילו אם כשלוי נולד, אסתר, אשת ראובן, עדיין לא התייבמה לשמעון, כיוון שהזיקה שיש בינה לבין שמעון זה כאילו היא כנוסה, אז אם שמעון באמת ייבם אותה והוא ייפטר בלי ילדים, היא תהיה מותרת לייבום לפני לוי, כי נופלת לייבום רק מחמת שמעון. ככה סובר רבי הושעיה. מקשה הגמרא על זה, והתניא, כלל כלל זה אומר שזה לא רק במקרה אחד, אלא זה בכל מקרה. כלל קבוע, אמר רבי שמעון, לעניין אשת אחיו שלא היה בעולמו. כל שהלידה שנולד, במקרה שלנו לוי, אם הוא נולד קודם לנישואים ששמעון ייבם את אסתר אשת ראובן, וכשלוי נולד, אסתר הייתה אסורה עליו, כי עדיין לא התייבמה לשמעון, אז גם אם בסוף שמעון ייבם אותה, והוא בעצמו נפטר בלי ילדים, לא חולצת ולא מתייבמת, לוי לא צריך לתת לה אפילו חליצה. אבל אם נישואין קודם ללידה, אם שמעון ייבם את אסתר אשת ראובן, ורק אחר כך נולד לוי, כשלוי נולד הוא לא יודע מכל ההיסטוריה הכואבת שהייתה, הוא נולד כשאסתר נשואה באושר ואושר עם שמעון. ושמעון נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לפני לוי, רק מחמת שמעון, אז... או חולצת או מתייבמת. יכולים לבחור. היא לא אסורה לוי. מה אליו? וכי לא נאמר שהברית הזאת נאמרה אף ביבם אחד, כמו בדוגמה שעכשיו הבאנו באמת, שכשראובן נפטר, האח היחיד שיכול לייבם היה שמעון, יש זיקה ביניהם, ואנחנו אומרים לכאורה זיקה, אם אנחנו אומרים שזיקה ככנוסה, זה אומר שהם כאילו נשואים, ובכל זאת, קטעני, שאם לוי נולד במציאות הפתוחה הזאת עדיין, מה שקראנו לזה פצע פתוח, כשעדיין אסתר אשת ראובן לא התייבמה עוד לשמעון, אז גם אם בסוף שמעון ייבם אותה, היא נשארת אסורה לוי לעולם, כתוב כאן לא חולצת ולא מתייבמת, לפי דעתו של רבי שמעון, למה? למה אתה לא אומר שזה שהיה זיקה בין אשת ראובן לבין שמעון, זה נחשב כאילו כבר הם היו נשואים? אתה רואה שלא כדברי רבי הושעיה, נוחה גמרא לא חייב להיות, יכול להיות שברייתא מדברת, בשני יבמים, במקרה אחר, היו ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. יהודה זה האח שנולד אחר כך. אבל בעצם כשראובן נפטר, היו לו שני אחים. ומכיוון שאשתו הייתה יכולה להתייבם או לשמעון או ללוי, לכן אנחנו לא אומרים זיקה ככנוסה. מקשה הגמרא, אבל ביבם אחד מאי, במקרה הקודם, הרגיל, שרק ראובן ושמעון היו, ולוי נולד אחר כך, החינמי או חולצת או מתייבמת, אתה תאמר זיקה ככנוסה לפי רבי שמעון, וזה נחשב שכשלוי נולד, אפילו שעדיין אסתר אשת ראובן לא התייבמה לשמעון, אבל מכיוון ששמעון היה יבם היחיד, זה נחשב כאילו כבר הייתה נשואה לו, ולכן, אם שמעון נפטר בלי ילדים, היא תהיה מותרת ללוי, אפילו לאיבום. איך, אם כן, למה מחלקים בברייתא בין אם לוי נולד לפני ששרה אשת ראובן התייבמה לשמעון, לבין אם הוא נולד אחרי שהיא התייבמה לשמעון? הדתני נישואים קודמים ללידה או חולצת או מתייבמת, ואם לידה קודמת לנישואים, אז לא חולצת ולא מתייבמת. לפלוג ולתנה בדידה, אפשר לעשות חילוק במקרה הראשון. כל שהלידה קודמת לנישואים, תלוי. אם זה שני יבמים, והיא נופלת, ויוצא שאסתר אשת ראובן נפלה לייבום גם לפני, נאמר שמעון, וגם לפני לוי, שבמקרה הזה לוי היה בעולמו של ראובן, כן, היו שלושה אחים ואחר כך נולד האח הרביעי, אז אם כן, נופלת ליבום לשניהם, לכן אומרים שאין זיקה ככנוסה, אז לא חולטת ולא מתייבמת. ובמה דברים אמורים? בשני יבמים. אבל אם היה מקרה ביבם אחד, כמו הדוגמה שאנחנו תמיד משתמשים בה, באשת אחיו שלא היה בעולמו, שיהיו רק ראובן ושמעון ואחר כך נולד לוי, אז או חולצת או מתייבמת. אז מכיוון שרבי שמעון סובר זיקה ככנוסה, זה נחשב שכשראובן נפטר בלי ילדים ושמעון היחיד שיכול לייבם אותה, זה נחשב כאילו הוא כבר ייבם אותה, וכשלוי נולד, הוא לא, נולד למציאות שאסתר אשת ראובן כבר כאילו נשואה לשמעון, או חולצת או מתייבמת. למה לא מדברים על מקרה כזה? כנראה שאין את הנקודה של זיקה ככנוסה. עכשיו, זה לא קושייה שממש דוחה את, ה, את, ה, את התירוץ. אפשר לומר שהיה אפשר להגיד ככה, אבל בכל זאת אומרים אחרת. לכן זה, המפרשים מסבירים שהקושייה הזאת באמת לא ממש דוחה את דברי רבי יושעיה. והגמרא מתרצת, דוחה את זה, כולה בשני יבמים כמה ירי. עדיף להשמיע חילוק גם באופן שיש שני יבמים. לא רוצים להשתמש במקרה שיש רק יבם אחד. במקרה שיש שני יבמים אין זיקה ככנוסה. אז תלוי, אין דבר כזה כאילו היא נשואה. אז אם היא הייתה נשואה כשלוי נולד, או במקרה שלנו הרי יש שלושה אחים, אז נאמר יהודה נולד. אם היא הייתה כבר נשואה, לשמעון או ללוי, אז כששמעון או לוי נפטר, אז היא נופלת ליבום רק מחמת שמעון או לוי, לפני יהודה, אז היא תהיה מותרת. אבל אם היא לא הייתה נשואה, אין זיקה ככנוסה, מכיוון שהיה כאן שני יבמים, אז מכיוון שכשהאח נולד אחרי שהוא נפטר, היא אסורה עליו, היא נשארת אסורה עליו לתמיד. וכשהגמרא, ולמה היא כלל? אז למה רבי שמעון אומר, כלל! אמר רבי שמעון, כל שלידה קודמת לנישואים, תמיד לא חולצת ולא מתייבמת. למה תמיד? תלוי אם יש יבם אחד או שני יבמים. אבל בכל אופן, הגמרא דוחה את התירוץ, ובאמת הברייתא הזאת היא קשה על רבי יושעיה, אבל זה קושייה, כמו שאמרנו, שאפשר לתרץ אותה. כי בסדר. אז יש לך קושייה למה כתוב כלל? יכול להיות שיש פה איזושהי הערה קטנה, אבל עדיין אין מכאן פרחה מוחצת ומוחלטת על ההסבר של רבי יושעיה בדעתו של רבי שמעון. הגמרא מביאה קושייה נוספת על רבי יושעיה. היה רבי יושעיה ורב יושעיה. זה שני אנשים, ככה מביא פה תוספות. שני אמוראים. מביאה הגמרא קושייה שהקשה רב יושעיה על רבי יושעיה. ועוד מטיב רב יושעיה. יש משנה. בהמשך המסכת. שלושה אחים. ראובן, שמעון ולוי. שניים מהם נשואים. שתי אחיות. נאמר, ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה, שתי אחיות. או אישה וביתה, ראובן נשוי לאישה ושמעון נשוי לביתה. או אישה ובת ביתה, ראובן נשוי לאישה ושמעון נשוי לבת ביתה. או אישה ובת בנה, ראובן נשוי לאישה ושמעון נשוי לבת בנה. הן קרובות זו לזו. וראובן ושמעון נפטרו. והנשים, זאת אומרת אשתו של ראובן ואשתו של שמעון נופלות ליבום לפני לוי. לוי יש לו פה בעיה. הוא לא יכול לייבם אף אחת מהנשים. כי שתי הנשים שנפלות לפניו לאיבום אסורות עליו יחד. שתי אחיות, הוא לא יכול להתחתן עם שתי אחיות, לא יכול להתחתן עם אישה וביתה, לא יכול להתחתן עם אישה ובת ביתה, ולא יכול להתחתן עם אישה ובת בנה. אז הוא לא יכול לייבם אף אחת מהם, כי כל אחת מהם היא קרובת זקוקתו. ניקח דוגמה. רחל ולאה אחיות, אם עכשיו לוי יבוא וייבם את רחל, הוא לא יכול. כי היא קרובה של לאה, שגם לאה זקוקה לאיבום. היא אחות של לאה, היא קרובה שלה. ויש כלל שאדם אסור לו לייבם קרובה של אחת שזקוקה לו לאיבום. לכן אי אפשר לייבם, אבל חייבים לחלוט לשתיהן. ורבי שמעון פותר, אפילו לא צריך לתת חליצה. במסקנה הגמרא מביאה, שהוא דורש את זה מהפסוק. ואישה אל אחותה לא תיקח במקרה שזה לצרור. במקרה שזה אישה אל אחותה, שתי אחיות, כמו פה רחל ולאה, הן נופלות ליבום לפני לוי, הן נעשות צרות זה לזה זו לזו בזיקה, אם שתי נפלו ליבום לאותו בן אדם, לא יהיה לך ליקוחין אפילו באחת מהן. פטורות מייבום וחליצה. זה המסקנה, אבל כעת הגמרא מבינה שמה הסיבה שרבי שמעון פותר. בואו ננסה להבין למה. ויסלקא דעתא כסבר רבי שמעון זיקה ככנוסה דמיא. אם יעלה בדעתך שלפי דעתו של רבי שמעון, זיקה בין יבם ליבמה, זה נחשב כאילו התייבמו. אם כן, תבדוק מי נפטר קודם, ראובן או שמעון. אם ראובן נפטר קודם, אשתו כאילו נשואה כבר ללוי, כאילו התייבמה ללוי. אז אם נאמר הוא היה נשוי לאישה ושמעון נשוי לאחותה, רחל, לאה, אז זה נחשב כאילו לוי כבר נשוי, כאילו ייבם כבר את רחל. אז כששמעון נפטר בלי ילדים, לאה בכלל לא נופלת לאיבום, פטורה מאיבום וחליצה, כי זה נחשב כאילו לוי נשוי לאחות, לאחותה. אמרנו במשנה בתחילת המסכת, שאנשים שאסורות על היבם, פטורות מאיבום וחליצה. פה היא אסורה על היבם, כי היבם נשוי לאחותה. אם זיקה זה כמו כנוסה, כאילו שכבר ייבם את אחותה. היא ישראל קראתך כסבר רבי שמעון, זיקה ככנוסה דמיה, לייבם נקמה איתה. אז יהיה מותר ללוי לייבם, במקרה שראובן נפטר קודם, שייבם את רחל, אשת ראובן, ותיפטר אידך, כי הרי לאה כבר בלאו אחי, כבר פטורה מייבום וחליצה, כי אחות אשתו. אמר רבה, אמר, זה בדיוק מה שכתוב. מה היא פותר? נמי פותר בשנייה. באמת מה שכתוב שרבי שמעון פותר, זה את האישה השנייה. זאת אומרת, אם באמת ראובן נפטר קודם, אז לוי יכול לייבם את אשתו, את רחל, ומי שרבי שמעון פותר זה כששמעון נפטר, אשתו לאה פטורה באמת מיבום וחליצה. מקשה הגמרא והתניא, רבי שמעון פותר בשתיהן, משמע שגם אשת זה שנפטר קודם פטורה מיבום וחליצה לפי רבי שמעון. אמר רבא, והגמרא אומרת בהמשך שזה טעות, הייתה לו טעות. שנייה שבזוג זה והשנייה שבזוג זה. כי רבא היה סבור שהמשנה שאומרת שניים נשואים, שתי אחיות, או אישה ובתה, או אישה ובת בתה, או אישה ובת בנה, הכוונה שכל אח נשוי שתי נשים. גם את, נאמר, כשזה שתי אחיות ואישה או ביתה. ראובן התחתן עם רחל, שמעון התחתן עם אחותה לאה. ראובן התחתן עם האישה, ושמעון התחתן עם ביתה. ואם כן, כל אחד מהם יש לו שתי נשים. ראובן נפטר, שתי נשותיו נופלות לאיבום לפני לוי. שמעון גם נפטר, שתי נשותיו נופלות לאיבום לפני לוי. אז אפשר לומר שמה שרבי שמעון פותר בשתיהם, הכוונה בשתי הנשים של שמעון. מכיוון שראובן נפטר קודם, שתי נשותיו נופלות לאיבום, אחת מהם על כל פנים צריכה איבום, מלוי, אבל שתי הנשים של שמעון פטורות אפילו מחליצה. למה? כי כבר לוי יש לו זיקה, זיקת ייבום לנשותיו של ראובן שנפטר קודם, וזה נחשב כמו כנוסה. וזה הכוונה, הוא פותר בשתיהן. שנייה שבזוג זה, דיינו, שתי אחיות, ראובן נפטר קודם, אשתו רחל יש לה זיקה ללוי. ולכן, אחותה לאה שנשואה לשמעון, כששמעון נפטר אחר כך, השנייה הזאת שבזוג זה, דיינו, לאה שהיא האחות השנייה בזוג הראשון, פטורה. וגם השנייה שבזוג זה, אישה וביתה, ראובן נשוי לאישה, הוא נפטר קודם בלי ילדים, האישה נופלת לאיבום לפני לוי, לכן השנייה שבזוג זה, ביתה, שהייתה נשואה לשמעון, פטורה מאיבום וחליצה. דוחה הגמרא קטעי רבא בארבעה זוגי. הייתה לרבא טעות איך הוא ביאר את הארבעה זוגות. שראובן ושמעון נשואים שתי אחיות, או אישה ובתה, או אישה ובת בתה, או אישה ובת בנה. הייתה לו טעות, הוא היה סבור שמדובר שהאחים היו נשואים בכל הארבע זוגות. דיינו, ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה. אחר כך ראובן התחתן עם אישה, שמעון התחתן עם ביתה. אחר כך ראובן התחתן עם חווה, שמעון התחתן עם בת ביתה, שרה. אחר כך ראובן התחתן עם אישה, מרים, ושמעון התחתן עם בת בנה, רבקה. זאת אומרת, שראובן יש לו ארבע נשים, ושמעון יש לו גם כן ארבע נשים. ככה היה סבור רבה. אבל זה לא נכון. חדה דאו או קטן, המשנה אומרת מפורש, שהאחים, שניים מתוך האחים היו נשואים שתי אחיות, או אישה וביתה, או אישה ובת ביתה, או אישה ובת בנה, לא בכל הארבע נשים. ועוד, גם אם זה נכון, שמה שכתוב או זה לא מדויק, והם באמת נשואים, נאמר כל אחד, ארבע נשים. אז כשרבי שמעון פותר, מה פירוש הוא פותר? את הזוג השני, דהיינו, נאמר, ראובן נפטר קודם ואחר כך נפטר שמעון, אז נשותיו של ראובן באמת יש ביניהם זיקה לבין לוי, וזיקה ככנוסה נאמר, ובסוף יהיה בן אחת מהם כמובן. אבל נאמר שיש זיקה בין כל ארבע נשים לבין לוי, ואז כששמעון נפטר, כל נשותיו פטורות. שנייה שבזוג זה, ושנייה שבזוג זה, ושנייה שבזוג זה, ושנייה שבזוג זה, כל הארבע. אז למה רבי שמעון פותר בשתיהן? היה צריך לפתור בארבעתן. גם את האחות, גם את הבת, גם את את הבת של הבת, וגם את הבת של הבן. את כל ארבע נשותיו של שמעון, שנפטר אחר כך. רבי שמעון פותר בארבעתן מבעלה. ועוד, תניה, יש ברייתא המפורשת, שרבי שמעון פותר גם כשיש זוג אחד, נאמר רק שתי אחיות שנופלות לייבום לפני היוון, גם אז אומר רבי שמעון שהן שתיהן פטורות מייבום וחליצה. רבי שמעון פותר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום שנאמר, ואישה אל אחותה, אדם נשוי לאישה, לא יכול להתחתן עם אחותה, לא תיקח לצרור. מה זה המילה לצרור? בשעה שנעשות צרות זו לזו, לא תיקח. אפילו אחת מהם. לא יהיה לך ליקוחין אפילו באחת מהם. יבם, שנפטרו שני אחיו, שהיו נשואים שתי אחיות, ושתי אחיות נופלות לפניו לייבום, וכעת שתי האחיות האלה נעשות צרות זו לזו, כי הם שתיהן נופלות לייבום לפני לוי, אסור ללוי לייבם אף אחת מהם. והן פטורות מייבום וחליצה. אפילו כשזה רק שתי אחיות. לא מדובר פה שגם אחיות וגם אישה וביתה וכו'. אם כן רואים מכאן, שלפי רבי שמעון אין זיקה. כי אם לפי דעתו, אין זיקה, הכוונה שלא אומרים שזיקה זה כמו שהם כבר נשואים. כי אם כן, אז כשראובן נפטר, אשתו רחל כבר כאילו התייבמה ללוי. אז מה הבעיה אם שמעון אחר כך נפטר, ואשתו שהיא אחותה של רחל, לאה, נופלת לייבום, מה הבעיה לייבם את רחל? לאה לא נופלת לייבום בכלל, כי זה נחשב כאילו שלוי כבר ייבם את רחל, כי זיקה זה כמו כנוסה, זה כמו שכבר התייבמה אליו. ואז לאה פטורה כי היא אחות אשתו. אלא מה רואים מכאן? שלא אומרים זיקה כמו כנוסה לפי רבי שמעון. אבל הגמרא דוחה את הקושיה הזאת. אלא אמר רבה שאידי נפול בזה אחר זה הכי נמי. יכול להיות שאם קודם נפטר ראובן ורק אחר כך נפטר שמעון, ואז רחל קודם כל נפלה לייבום לפני לוי, ורק אחר כך נפלה אחותה לאה לייבום, יכול באמת להיות ש... לוי יוכל לייבם את רחל. כי כשראובן נפטר ורחל נפלה לייבום לפני לוי, זה כאילו הוא כבר ייבם אותה. ואחה במה הסקינן? כאן באיזה מקרה מדובר? דנפול בבת אחת. שראובן ושמעון, שניהם נפטרו יחד. יכול להיות? כן. ורבי שמעון סבר לכמו דעתו של רבי יוסי הגלילי, דאמר אפשר לצמצם, יכולה להיות מציאות ששתי דברים יהיו ביחד. ואם כן, אפשר לסמוך על זה גם שזה היה ביחד. ואין כאן אף אחד, אף אחת, שנפלה קודם לייבום לפני לוי. אז לכן, זה לא נחשב כאילו לוי היה נשוי לאף אחת מהן, שתי נשורות עליו. טוב. אם כן, אפשר בדוחק להעמיד את דעתו של רבי יושעיה, שרבי שמעון סובר שאם לוי נולד אחרי שראובן נפטר, הוא נאסר באשת ראובן בתנאי ששמעון לא ייבם אותה, שמעון אחיו. אבל אם שמעון ייבם אותה, לא משנה אם הוא ייבם אותה לפני שלוי נולד או אחרי שלוי נולד, בין כך ובין כך, לוי מותר לו לייבם את אשת ראובן, אסתר. כאן מביאה הגמרא את דעתו של רב פאפה, שהיא גם נשארת במסקנה. הוא אמר, הרי יש לנו שתי משניות שעוסקות באשת אחיו שלא היה בעולמו. המשנה שפותחת את הפרק השני, והמשנה השנייה. המשנה שפותחת את הפרק השני מדברת על מציאות שבה, נדבר אולי על הדוגמה, היו שני אחים, ראובן ושמעון. ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה. ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לייבום לפני שמעון. כאן יש צומת, פרשת דרכים. מה קרה הלאה? המשנה הראשונה מדברת על זה שנולד לוי. והמשנה השנייה מדברת על זה ששמעון ייבם את אסתר אשת ראובן. ורק אחר כך נולד לוי. אומר רב פאפה, רק על המקרה הזה חולק רבי שמעון. במקרה ששמעון ייבם את אשת ראובן, ורק אחר כך נולד לוי, אז פליג רבי שמעון בר יוחאי, על חכמים. והוא סובר שאסתר לא אסורה לוי. כי כשלוי נולד, היא הייתה נשואה לשמעון. אבל במקרה הראשון, משנה שפותחת את הפרק השני, שלוי נולד כשאסתר עדיין ממתינה ליבום של שמעון, ולוי לא יכול לעזור לה, כי הוא נולד אחרי שראובן נפטר, אז היא לא נופלת לפני לוי לייבום, היא אסורה עליו כאשת אח שלא היה בעולמו של לוי, ורק אחר כך שמעון ייבם אותה, שעל זה חכמים אומרים שאסתר נשארת אסורה על לוי לעולם, כיוון שכשהוא נולד היא הייתה אסורה עליו, אז היא נשארת אשת אח, היא נשארת כלפיו אשת ראובן שאסורה לו בייבום, גם אם שמעון אחר כך ייבם אותה, על זה רבי שמעון בכלל לא פליג. הוא מודה באמת לזה. ואם תשאל את השאלה שרבי יושעיה רצה להוכיח ממנה לשיטתו, בשביל מה בכלל צריך את המשנה הראשונה? מספיק שתביא לי את המשנה השנייה שבה יש את החידוש. התשובה היא, ותרווהו לרבנן יצטריך. שתי המשניות באו להביא את דעת רבנן. ובאמת אין חידוש. לא זו, אף זו קטני. קודם כל מביאים את המקרה הראשון שאין בו חידוש. את המקרה שלוי נולד, אסתר עדיין ממתינה לייבום, ולכן היא נאסרת עליו לתמיד, גם אם אחר כך שמעון ייבם אותה. אף זו קטני, ואז מגיעה המשנה השנייה שמדברת על מקרה שבו אסתר הספיקה כבר לסגור את העניין עם שמעון ולהתייבם אליו. ורק אז נולד לוי, ובאים חכמים ומחדשים, גברת אסתר, אשת ראובן, לא עזר לך כלום, זה שכבר שמעון ייבם אותך, את עדיין נשארת כלפי לוי לעולם אשת ראובן. ואסורה עליו. וזה החידוש הרבה יותר גדול. ובזה רבי שמעון חולק, אומר שהיא כן מותרת עליו. מביאה הגמרא הוכחה לדבריו של רב פאפה. תניא כבתי דרב פאפה, ופעם ראשונה יש טיובתא, פרחה גמורה, לדבריו דרבי הושעיה. אומרת הברייתא, שני אחים בעולם אחד, ראובן ושמעון אחים. הנה מה טוב ומה נעים. ראובן עשוי לאסתר, שמעון לחנה. ומת אחד מהם בלא ולד, ראובן נפטר בלי להשאיר צאצאים, אסתר נופלת לאיבום לפני שמעון. שמעון לא עשה כלום. ועמד השני הזה לעשות מאמר בבימתו, ולא הספיק לעשות במאמר. כלומר, תכף תבהר מה הברייתא באה להגיד. חידוש הלכה בהלכות מאמר. שמאמר אפשר לעשות רק מרצונה של היבמה ולא בעל כורחה, תכף נראה. בכל אופן, שמעון לא עשה לא ייבום, לא חליצה, לא מאמר, כלום. אסתר ממתינה לייבום, ובינתיים נולד אח שלישי, לוי, עד שנולד לו אח. אסתר אסורה בייבום על לוי, כי לוי נולד אחרי שראובן בעלה כבר נפטר. ואחר כך שמעון מת, בלי צאצאים. אסתר אשת ראובן, הראשונה, אין לה יבם שייבם אותה. שמעון הרי מת. אז היא יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו. היא הרי אסורה לוי, כי אשתו של אחיו, ראובן, שלא היה בעולמו של לוי. ואשתו של שמעון, חנה, נופלת לאיבום כדת משה וישראל, מה שנקרא, או מה שלא נקרא. או חולצת או מתייבמת. הכי פשוט, יותר פשוט מזה לא שייך. אבל אם שמעון סיבך את העניין, מה הוא עשה? עשה במאמר. באסתר אשת ראובן. ואחר כך נולד לוי האח. או שנולד לוי האח, ואחר כך שמעון עשה בה, באסתר אשת ראובן, מאמר. בכל אופן, כששמעון נפטר, אסתר אשת ראובן קנויה לו במאמר, וחנה נשואה לו. ואז הוא מת. הראשונה, אסתר אשת ראובן, יוצא, משום שהיא אשת ראובן, שהוא אחיו של לוי, שלא היה בעולמו. הרי לוי נולד אחרי שראובן נפטר. אסורה עליו לעולם. וגם אם הייתה נשואה לשמעון, גם כן, לפי דעת חכמים שחולקים על רבי שמעון, נשארת אסורה על לוי לעולם, כי היא נשארת לתמיד אשת ראובן, שלא היה בעולמו של לוי, היא אסורה על לוי לעולם. כל השאלה היא מה עם אשת שמעון? כי אשת שמעון, אולי צרה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, אולי צרה של אסתר אשת ראובן. לכן, שנייה חולצת ולא מתייבמת. כי על ידי המאמר שעשה שמעון באסתר שהיא אשת אחיו של לוי שלא היה בעולמו, אולי הפכה להיות צרה. אולי אסתר הפכה להיות צרה של חנה. ואם כן, כמו ש... אסתר, שהיא אשת אחיו שלא היה בעולמו כלפי לוי, אסורה ביבום וחליצה, אולי גם פותרת את צרתה חנה. לכן, כיוון שהקניין הזה מצד שני הוא רק מדרבנן, הקניין של המאמר, לכן תקנו חכמים שהיא תהיה חולצת ולא מתייבמת. לייבם יהיה אסור, אבל מצד שני, כיוון שמהתורה בפועל שמעון לא היה נשוי לאשת ראובן, אז מהתורה היא לא נחשבת, אשתו לא נחשבת צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו, לכן חולצת. רבי שמעון אומר, במקרה שבו אנו מדברים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחננה, ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לייבום לפני שמעון, שמעון קנה אותה בקניין מאמר, ואחר כך נולד לוי. ואז נפטר שמעון, בלי צאצאים. מה עושה עכשיו לוי? אם הוא מייבם או חולץ לחנה, שתמיד הייתה אשת שמעון, ביאתה או חליצתה של אחת מהם, הכוונה לחנה, פותרת צרתה. אז אסתר פטורה מייבום וחליצה. כי רבי שמעון מסתפק עם המאמר ששמעון קנה בו את אסתר אשת ראובן, קונה או לא? אם קונה, אז שמעון עזב את העולם עם שתי נשים, אסתר וחנה. בסדר, אז לוי מספיק שייבם או יחלוץ לחנה, לא צריך גם לאסתר כמובן. אסור לו לחלוץ או לייבם לאסתר גם כן. ואם המאמר לא קונה, אז אסתר בכלל אסורה על לוי. כי יש את ראובן, שהוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו. לוי נולד רק אחרי שראובן נפטר, אז בכלל היא פטורה מייבום וחליצה. ואם לוי חלץ לאסתר בעלת מאמר, ששמעון קנה אותה במאמר, לא נפטרה הצרה, עדיין יש זיקה בינה לבין לוי. חנה יש את שמעון, עדיין יש לה זיקה ללוי. למה? כי ייתכן שהמאמר לא קונה. ואז בכלל אסתר לא הייתה צריכה חליצה, ורק היא זקוקה לחליצה והיא לא קיבלה. יכול שהיא זקוקה אפילו לאיבור. ממשיכה הברייתא, מקרה שהוא פשוט. ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, שמעון כנסה, ייבמת אסתר אשת ראובן, ומת שמעון. ואחר כך נולד לו אח, לוי. לוי נולד אחרי שגם ראובן וגם שמעון נפטרו. אז ודאי שגם אשת ראובן וגם אשת שמעון, שתיהן פטורות מייבום וחליצה, כי שתיהן אשת אחיו שלו היה בעולמו של לוי, כי לוי נולד אחרי שראובן ושמעון כבר לא היו חיים. כאן הברייתא מדברת על עוד שני מקרים. שלפי דעת חכמים אמורים להיות ביחד. או שנולד לו אח, דיינו, ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, ואז נולד לוי. ואסתר אשת ראובן, אסורה כעת הלוי, לוי נולד כשאסתר עדיין ממתינה לייבום. ואחר כך, כנסה, רק אחר כך שמעון הלך וייבם את אסתר אשת ראובן, ומת. אז לפי דעת חכמים, שזה בעצם גם רבי מאיר, שתיהם פטורות מן החליצה ומן הייבום. כי דעת חכמים, שבמקרה כזה בוודאי פשוט, שאסתר אסורה לוי, כי אסתר היא אשת ראובן, שהוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו, כי לוי נולד אחרי שראובן נפטר, ומכיוון שהיא נשואה ביחד עם חנה לשמעון, אז היא פותרת גם את חנה צרתה. ואפילו במקרה הבא, ששמעון ייבם את אשת ראובן, לפני שלוי נולד, כנסה ואחר כך נולד לו אח, ואחר כך שמעון מת, גם אז שתיהם פטורות מן החליצה ומן הייבום, דברי רבי מאיר. כי לפי דעתו, בכל מקרה, לפי דעת רבי מאיר שזה דעת חכמים, בכל מקרה, בין אם לוי נולד לפני ששמעון ייבם את אסתר, בין אם הוא נולד אחרי ששמעון ייבם את אסתר, בכל מקרה אסתר אסורה לוי, כי זה אשת אחים שלא היה בעולמו. לדעת חכמים, רבי מאיר. ולא מובן לפי רבי מאיר שמה צריכים לחלק את שני המקרים. בין כך ובין כך שתיהן פטורות מן החליצה ומן הייבום. אלא חייב להיות שחילקו בין המקרה הזה למקרה הקודם בגלל רבי שמעון, שהוא כן מחלק בין המקרה הזה למקרה הקודם. צריך לומר שאצלו במקרה הקודם הוא מסכים ששתיהם פטורות מן החיצה מן היבום. למה? מכיוון שבמקרה הקודם, כשלוי נולד, אסתר המתינה ליבום עדיין, היא עדיין לא התייבמה לשמעון, אז היא נאסרה לוי לתמיד. ורק במקרה הזה, שכשלוי נולד, זה היה אחרי ששמעון כנסה, כבר ייבם את אשת ראובן, אז אומר רבי שמעון, רבי שמעון אומר, הואיל ובא לוי כשהוא נולד, הוא מצאה בהתר את אשת ראובן, את אסתר, ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור, לכן מייבם לאיזו מהן שירצה. הוא יכול לייבם או את אסתר או את חנה, או חולץ לאיזה מהן שירצה. יכול לחלוץ או לאסתר או לחנה, והשנייה תהיה פטורה. כי מספיק לייבם אחת מהן. הבבא דסייפא. מה שהברייתא אומרת כאן בסוף, את המקרה שעליו רבי שמעון מדבר. למען קטני לה, למה מחלקים את זה מהמקרה שלפניו? אילמה לרבי מאיר קטני לה, אם זה התחלק לשני חלקים בגלל רבי מאיר? לכאורה זה לא מובן. מכדי, לא שני לרבי מאיר בן יבם ואחר כך נולד ואחר כך יבם. לערבינו ולתנין הוא, שיכתוב את המקרה השלישי יחד עם המקרים הקודמים. לפי רבי מאיר, בכל המקרים, שתיהם פטורות מן החליצה ומן היבום. בין אם כנסה ומת ואחר כך נולד לו אח, או שנולד לו אח ואחר כך כנסה ומת, או שכנסה ונולד לו אח ואחר כך מת. בכל המקרים רבי מאיר הרי אמר שתיהם פטורות מן החליצה ומן היבום. אלא לאו, וכי לא נאמר שהברייתא חילקה את המקרה האחרון שבו הנקודה שחולק רבי שמעון ורק בו, שכשלוי נולד, אסתר אשת ראובן כבר הייתה נשואה לשמעון, ולכן היא לא נאסרת על לוי. ורבי שמעון רק הוא ביבם ואחר כך נולד, רק אז פליג, רק אז הוא חולק. רק אז הוא סובר שאסתר לא נאסרת על לוי, כי כשלוי נולד היא כבר הייתה נשואה לשמעון. אבל במקרה שהוא נולד, לוי, למצב שאסתר ממתינה ליבום, והיא כעת אסורה לוי, כי היא אשת ראובן שלא היה בעולמו, ורק אחר כך היא בן אותה שמעון. אז אפילו אם שמעון נפטר בלי ילדים, וכעת אסתר נופלת בגלל שהייתה נשואה אליו, היא אסורה לוי עדיין בגלל שהייתה אסורה אליו לפני ששמעון ייבם אותה. ובזה רבי שמעון לא פליג, שמע מינה שבאמת כמו דעתו של רב פאפה, ולא כמו דבריו של רבי יושעיה. באמת רבי שמעון חולק רק במקרה שכשלוי נולד, אסתר אשת ראובן כבר הייתה נשואה לשמעון, אז היא לא אסורה עליו, היא נופלת לפניו ליבום, רק מחמת שמעון ולא מחמת ראובן. עכשיו אנחנו הולכים לבאר את החלקים שבברייתא שלא היו מובנים כל כך. בתחילת הברייתא אמר מר, שהם יהיו שני אחים, ראובן ושמעון, ראובן נשוי לאסתר, שמעון לחנה. עמד שמעון, האח השני, לעשות מאמר בהבימתו אשת ראובן, ולא הספיק לעשות מאמר בהבימתו עד שנולד לו אח. ואז שמעון מת. אז ראשונה, אסתר אשת ראובן, יוצא משום שהיא אשת ראובן, שהוא אחיו של לוי, שלא היה בעולמו. ושנייה, או חולצת או מתייבמת, כי חנה, אשת שמעון, היא היחידה שנופלת ליבום, לפני לוי. מי עמד, מה הברייתא צריכה לומר ששמעון בא לעשות מאמר, ומאי לא הספיק, מה התכוונה להגיד בזה שהוא בסוף לא הספיק? הרי בפועל, היא עבד, אם הוא עשה, עבד, אז הוא עשה ויש לזה תוקף, והיא לא עבד, לא עבד, אם הוא לא עשה, אז אין לזה שום תוקף. בשביל מה צריך לכתוב מה הוא רצה לעשות ומה הוא לא הספיק לעשות? אלא הברייתא בא לחדש כאן חידוש בפני עצמו. אם עמד שמעון לעשות מאמר באסתר אשת ראובן מדעתה, והוא לא הצליח, היא לא הסכימה, ולא הספיק מדעתה, אלא בעל כורחה, נתן לה כסף למאמר או שטר למאמר, בעל כורחה היא לא רצתה לקבל את זה. זה לא נחשב מאמר. ודלא כמו דעתו של רבי, שסובר שאפילו בעל כורחה זה מאמר. דתניה עושה מאמר ביבימתו שלא מדעתה, רבי אמר קנה, וחכמים אומרים לא קנה, וחכמים זה הברייתא שלנו שסוברים לא קנה. מה הייתה עמד הרבי? למה לפי דעתו אפשר לקנות במאמר בעל כורחה של היבמה? גמר מביעד היבמה. הרי אם אדם מייבם בעל כורחה, אמנם זה אסור, לכן התורה הסמיכה לא תחסום שור בדישו למצוות ייבום, כדי שאסור לייבם בעל כורחה, אבל אם הוא ייבם, הייבום קונה. מה ביעד היבמה בעל כורחה קונה? אף קידושין. דיינו, מה אמר היבמה בעל כורחה קונה? ורבנן, גמרי מקידושין דאלמה. בקידושין אפשר לקדש אישה רק מדעתה. אם אדם נותן לאישה קידושין והיא לא מעוניינת להתקדש, גם אם הוא אומר לה, הרי את מקדשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל, אם זה בעל כורחה היא לא מקודשת. אז מאמר הוא דומה לקידושין. כי מאמר זה בעצם כמו שאדם מתחתן עם אישה, יש שני שלבים, יש קידושין ויש נישואין. ככה גם בייבום, מאמר זה כמו קידושין, וייבום זה כמו נישואין. אז אם כן, רבנן גם אומרים קידושין דאלמה. מה קידושין דאלמה? שאדם מקדש, זה רק מדעתה, אבל בעל כורחה היא לא מקודשת. אף קידושין דיבמה, של מאמר, רק מדעתה. במה יקמיף לגי, במה הוויכוח? מר סבר, דעתו של רבי, מילה דיבמה, ממילה דיבמה, אבל אלה מילף. אני משווה מאמר לייבום, שזה הם שני דברים שקשורים לייבום, כמו שייבום אפשר בעל כורחה, גם מאמר אפשר. לעומת זאת חכמים, ומר סבר, עדיף ללמוד מילה דקידושין, ממילה דקידושין, אבל למילף. אני מעדיף ללמוד את הדברים של תחילת הקניין, זה, זו מזו. כמו שקידושין אפשר בעל כורחה, ככה גם מאמר שזה כמו קידושין אפשר בעל כורחה. הגמרא ממשיכה לבאר את החלק הבא שנאמר בברייתא. על אותו מקרה, ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לייבום לפני שמעון. שמעון עשה במאמר, ואחר כך נולד לו אח לוי, או שקודם נולד לו אח לוי ורק אחר כך עשה בה שמעון מאמר, ושמעון מת. אז לפי דעת חכמים, ראשונה אסתר אשת ראובן שקיבלה מאמר משמעון, לא זקוקה כעת לייבום מלוי, ויוצא משמשת אחים שלא היה בעולמו. ושנייה, יש ספק אולי המאמר ששמעון עשה באסתר קנה, אז אם כן אסתר היא צרתה, ואסתר היא הרי אשת אחיו שלא היה בעולמו של לוי, אז היא גם אסורה בייבום, אבל אולי המאמר הזה לא קנה. הרי מדרבנן המאמר הזה ודאי לא קנה, כל מה ש... כעת הגמרא הולכת ומבארת את המקרה הבא שנאמר בברייתא. אותו מקרה, אותו ציור, ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לייבום לפני שמעון. ושמעון עשה במאמר, ואחר כך נולד לו אח לוי, או שקודם נולד לו אח לוי, ואחר כך שמעון עשה במאמר ושמעון מת. אסתר הראשונה אסורה לוי. ויוצא משום אשת ראובן, אחיו של לוי, שלא היה בעולמו. ושנייה, חנה, אשת שמעון, מהתורה, היא האישה היחידה של שמעון, כי הרי המאמר ששמעון עשה באסתר, מהתורה לא מועיל כלום. לכן חולצת. ומצד שני לא מתייבמת, כי מדרבנן היא צרת אסתר, שהיא אשת ראובן, שהוא אחיו של לוי, שלא היה בעולמו. והיא אסורה על לוי. אז גם צרתה אסורה, אז גם חנה לא מתייבמת. רבי שמעון אומר, ביאתה או חליצתה של חנה אשת שמעון, אחת מהם פותרת צרתה, פותרת את אסתר. שואלת הגמרא, על איזה מבין שני המקרים דיבר רבי שמעון? ההי הקאי. אי לימה על המקרה השני, הנולד לו אח. זאת אומרת, ראובן ושמעון אחים, ראובן נשוי לאסתר, שמעון נשוי לחנה, ראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נופלת לפני שמעון לאיבום, שמעון בינתיים לא עשה כלום. ואז נולד לוי, אז כלפי לוי, אסתר אסורה עליו, אסתר אשת ראובן, היא אשת אחיו שלא היה בעולמו. ואחר כך הלך שמעון ועשה במאמר, על זה אומר רבי שמעון, שאפשר לעשות ייבום בחנה, האמרת, הרי אמרת שבנולד לוי ולבסוף ייבם שמעון את אשת ראובן, לא פליג רבי שמעון. והוא מודה שאסתר, אשת ראובן, נשארת אסורה לעולם על לוי. אז אם כן, מכיוון ששמעון הלך ועשה מאמר באותה אסתר, אז מדרבנן היא הופכת להיות ספק אולי צרת חנה, איך יכול להיות שאפשר לייבם את חנה? איך לוי יכול לייבם את חנה? הרי ספק צרה של אסתר שהיא אסורה עליו, כי יש את אחיו שלו היה בעולמו. אלא חייב להיות שרבי שמעון חולק על המקרה הראשון. הסבא המאמר, דיינו, אחרי שראובן נפטר בלי ילדים, אסתר נפלה לייבום לפני שמעון, שמעון מיד הסבא מאמר, לפני שלוי נולד. רק אחר כך נולד לו האח לוי. ובשעה שלוי נולד, אסתר כבר קיבלה מאמר משמעון. ואם כן, הרי רבי שמעון מסתפק, אולי המאמר קונה קניין גמור, או שהוא לא קונה בכלל. ואם כן, אם המאמר קונה קניין גמור, יוצא שכשלוי נולד, אסתר כבר הייתה נשואה לשמעון. ואם כן, היא מותרת ללוי. וכל שכן שהשנייה מותרת ללוי. ואם מאמר לא קונה, אז אם ככה אסתר אשת ראובן, כשלוי נולד, אסורה לוי, כי שמעון, כי לא הייתה נשואה לשמעון באותו זמן. אבל על כל פנים, חנה לא נחשבת הצרה שלה. אז חנה מותרת ללוי, חנה אשת שמעון. ולכן, הייבום או החליצה שמייבם או חולץ לוי לחנה אשת שמעון, פותר ממה נפשך את אסתר. כי אם היא צרתה, היא לא זקוקה גם או לייבום או לחליצה. ואם היא לא צרתה, אז היא בכלל לא צריכה לא ייבום ולא חליצה. היא אסורה, אדרבה, היא אסורה לוי. ואם הוא חלץ רק לאסתר בעלת המאמר, לא נפטרה צרה. למה? מה הייתה? מה משום דהווהי? צרה ודאי. הצרה עדיינו. חנה אשת שמעון ודאי זקוקה לייבום או חליצה. כי הרי שמעון היה חי כשלוי נולד. אז אשתו חנה נופלת לייבום לפני לוי. ובעלת מאמר ספק אם היא הייתה נשואה לשמעון או לא. יכול להיות שהייתה נשואה לשמעון ואז אפשר ואז היא כן יכולה לקבל ייבום או חליצה, אבל יכול להיות שלא. ואם היא לא הייתה נשואה לשמעון, אז אם כן היא נחשבת רק אשת ראובן, שלא היה בעולמו של לוי, אז אסורה לוי. ואין ספק, מוצאים מדי ודאי, כשעושה חליצה לאסתר על צד הספק, אולי הייתה אשת שמעון, זה לא פותר את חנה שהיא ודאי זקוקה לייבום או לחליצה. לכן, צריך לחלוץ גם לחנה אשת שמעון. יתיב רב מנשה בר זביד, הוא ישב לפני רבונה, כמי דרבונה, ויתיב וכאמר. מה הייתה מדה רבי שמעון? למה אומר רבי שמעון שאם לוי נולד אחרי שאסתר כבר קיבלה ייבום משמעון, היא לא נאסרת על לוי אם שמעון יסתלק בלי ילדים. שואלת הגמרא, מה פירוש מה טעמא דרבי שמעון? רבי שמעון בברייתא כבר אמר מפורש את הטעם שלו, כי דאמר טעמא הואיל ולוי בא ומצאה לאסתר בהיתר. היא הייתה נשואה כשהוא נולד לשמעון אחיו שבעולמו, ולא עמדה עליו שהיה אחת באיסור מצד ראובן שלא היה בעולמו של לוי. לכן היא מותרת עליו. אלא מבארת הגמרא שהשאלה של רב מנשה בר זביד הייתה דווקא מה טעמא דרבנן. למה אם לוי נולד ובאותו זמן אסתר אשת ראובן כבר הייתה נשואה לשמעון, למה היא נחשבת אסורה עליו מצד אשת ראובן? היא הרי כבר לא אשת ראובן עכשיו. אז אם כן, כששמעון נפטר בלי ילדים, למה שלא תהיה מותרת בייבום ללוי? הוא מתרץ, אמר קרא, במצוות ייבום, יבמה יבוא עליה ולקחה לא לאישה, ואפילו אחרי שהיבם מייבם את יבימתו, עדיין קוראת לה התורה ויבמה, עדיין יש לה שם יבמה, היא עדיין קשורה, גם כשהיא נשואה לשמעון, עדיין יש לה שם של יבמה, שהיא עדיין הייתה אשת ראובן. עדיין יבומים הראשונים עליה. עדיין יש איזושהי זיקה שהיא קשורה עדיין לראובן. מכיוון שראובן הוא אחיו של לוי שלא היה בעולמו, אז עדיין יש לה לאסתר שם אשת אחיו שלא היה בעולמו, ולכן היא נשארת אסורה על לוי לתמיד. שאלת הגמרא אלה עד אתנן, משנה אומרת שאחרי שכנסה, אחרי שהיבה מייבם את היבמה, הרי כאשתו לכל דבר. ועל זה אמר רבי יוסי בר חנינה, מלמד שאחרי שהיבה מייבם את היבמה היא נחשבת אשתו. ואם הוא רוצה לפתור אותה, נותן לה גט, לא חליצה, שמגרשה בגט. ויותר מזה, אם הוא גירש אותה והיא לא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר עדיין, הוא מחזירה, הוא יכול להחזיר אותה והיא לא נחשבת אסורה עליו. מה החידוש? היינו סבורים לומר, כל מה שהתורה התירה לאדם לקחת את אשת אחיו, בשביל לקיים מצוות ייבום. אבל אחרי שהוא כבר קיים מצוות ייבום, והוא גירש אותה, אולי כבר אסור להתחתן איתה יותר, היא חוזרת להיות באיסור אשת אח. לכן אומרת התורה, לא. ברגע שהיא הייתה נשואה אליו, היא נשארת כמו אישה רגילה. אם אדם הייתה לו יבמה שהוא לא קידש אותה, הוא לא ייבם אותה, והוא נתן לה חליצה, אסור לו אחרי זה להתחתן איתה. אבל פה, כשהוא כן ייבם אותה, היא הפכה להיות אשתו לכל דבר, ואם הוא גירש אותה, אם עדיין לא התחתנה עם מישהו אחר, הוא יכול להחזיר את גרושתו. אבל אם חכמים סוברים, במילה ויבמה, שגם אחרי שהיבם ייבם את היבמה, עדיין יש ליבמה שם של זיקת הבעל הראשון, אז התאמנה מלימה ויבמה עדיין ייבומים הראשונים עליה. אז גם אם הוא גירש אותה, זה לא יספיק. צריך גם לתת חליצה, ותיבאי חליצה כדי להפקיע גם את הזיקה של הראשון. זאת אומרת, הוא ייבם את היבמה הזאת, עכשיו הוא רוצה לפתור אותה. אז גט הוא נותן לה מצד מה שהוא ייבם אותה. אבל חוץ מזה צריך לתת לה חליצה כדי לפדות אותה מהבעל הראשון שלה שמת, בלי ילדים. עונה הגמרא, יש פסוק נוסף, שעניית המדמר קרא, ולקחה לא לאישה, על אותה יבמה. כיוון שלקחה נעשית כאשתו לכל דבר, אין כבר קשר ליבומים הראשונים, לזיקה הראשונה של הבעל שנפטר בלי ילדי. שואלת הגמרא, היא אחי, אם ככה, אחה נמי. גם במקרה, לפי חכמים, של אשת אחיו שלא היה בעולמו, אומרים חכמים שגם אם בא שמעון ואיבם אותה, אז אם שמעון אחר כך נפטר בלי ילדים, אנחנו לא מחשיבים את אותה, כשתות שקראנו לה אסתר, כאילו היא אשת, רק אשת שמעון, אלא אנחנו מחשיבים אותה עדיין כמו שהיא אשת ראובן. והיא אסורה לוי, מצד ראובן שנפטר לפני שלוי נולד. למה שלא תאמר, הוא לקחה לו לאישה, זהו, עכשיו היא נשואה רק לשמעון, תשכח ממה שהיה עם ראובן. עונה הגמרא, כתב רחמנה ואיבמה. כתוב שעדיין, אחרי שלקחה, עדיין כתוב ואיבמה. גם אחרי ששמעון ייבם אותה, עדיין יש לה שם יבמה, כי עדיין היא קשורה לראובן. שואלת הגמרא, ומה ראית? מצד אחד כתוב ואיבמה, שעדיין קשורה לראובן, בעלה הראשון. מצד שני כתוב ולקחה לא לאישה, שהיא קשורה רק לשמעון שייבם אותה. אז אם ככה, למה לעניין גט, אתה אומר לקחה לא לאישה, לא צריך גם חליצה, כי היא קשורה עכשיו רק לשמעון, ולעניין יש תחיב שלא היה בעולמו, אתה אומר שהיא עדיין ואיבמה, היא עדיין קשורה לבעלה הראשון, וכמו ומכיוון שבעלה הראשון זה אחיו שלא היה בעולמו של לוי, נשארת אסורה לוי לעולם. מסתברא, מבארת הגמרא, שדי אתירא אתירא. הפסוק שבא לומר שהיבמה כבר לא קשורה לבעלה הראשון, זה היתר. תשליך את זה על דבר של היתר. שרוצים לגרש, לא צריך חליצה גם כן. במקרה של יבמה שמותרת בייבום, תדבר על היתר שמתירים והופכים אותה לאישה רק של היבם, ואם מספיק לה גט ולא צריכה גם חליצה מצד מה שהיא הייתה פעם, אשת זה שנפטר בלי ילדים. ושדי איסורה איסורה, ואת הפסוק שאומר שהיא עדיין נשארת יבמה, תשליך, כן, כתוב ייבמה, שעדיין נשארת יבמה גם אחרי שהיא התייבמה, עדיין יש לה זיקה לבעלה הראשון, את הפסוק הזה תשליך על מקרה של איסור, על מקרה, שלמשל של אשת, אחיו שלא היה בעולמו, שהייתה אסורה הלוי, תגיד שבמקרה, שהמקרה הזה של האיסור, תשליך את הפסוק של האיסור, שגם אחרי שהתחתנה עם שמעון, היא נשארת אסורה הלוי. עד כאן דף יוטט.